שומעים? גלץ עסקטים.
תינוקות שזה אתה נולדו, מורגלים לקולות פעמונים שנטלים מעל הריסותיהם או לניגון מרגיע של תיבות נגינה שנמתחות עד לקיצן. אלא שבדירת 80 המטר בשיקון המשפחות בתל נוף, הורגל התינוק איתי שרון לקולות אחרים. קולות מטוסי ומסוקי קרב שהמריאו ונחתו בלא הרף, לא רחוק מאגפי המגורים.
היינו מאוד צעירים, היינו בני 23, והתחתנו. וזהו, אחרי שנה החלטנו שאנחנו רוצים גם ילד, וזה מה שהיה.
אל בסיס חיל האוויר בתל נוף הגיעו הוריו של איתי, רותי ומוטי שרון כמעט במקרה. בתחילת שנות ה-80 החל מוטי ללמוד בעתודה האקדמית, אלא שלאחר שפרצה המלחמה בלבנון, החליט להפסיק את לימודיו ולהתגייס.
ובעצם כל החברים שלנו היו בצבא ונלחמו, ולמוטי היה מאוד מאוד קשה עם זה שהוא לומד וכולם בצבא. אז הוא החליט לעזוב את הלימודים ולהתגייס. והלך לקורס טייס.
וכך בסופו של דבר גלגלה המלחמה את טייס היסעור אתרים מוטי שרון ורעייתו רותי אל שיקוני המשפחות בתל נוף, שם נולד איתי, והשלום היה זה שדחף את מוטי אל מוטו. בבוקר יום חמישי, 29 בדצמבר 88, יוצא סרן מוטי שרון למשימה דרומית מערבית למצפה רמון.
מוטי אמרי לטיסה שהייתה אמורה להיות סוף התהליך של השלום עם מצרים, של הנחת אבן הגבול האחרונה בקו הגבול בינינו ובין מצרים. האבן הגבול הייתה אמורה להיות ממוקמת על הר שנקרא הר חריף, שהוא הר מאוד טופוגרפית קשה לגישה, אז החליטו להנחית את אבן הגבול באמצעות יסעור.
על הקרקע משני צידיו של הגבול המתינו נרגשים כמה עשרות מנציגי הצדדים. בכירים ישראלים, קצינים מצריים ואנשי הכוח הרב-לאומי. מצלמות ידעו את ציפור הפלדה הענקית מנסה להניח על ההר את אבן הבטון, היצוק.
היה שם התקהלות מאוד מאוד גדולה. מוטי ניסה להניח את אבן הגבול, הייתה תקלה. המסוק בעצם נכנס לסוג של רעידות שגרמו לרוטור של הזנב שלו להישבר. ומוטי הבין שאם הם ייפלו באותו מקום אז יהרגו הרבה מאוד אנשים. והוא הצליח להזיז את המסוק הצידה ולהנחית אותו בשלום. ובעצם שלושת האנשים הנוספים שהיו על אותו מסוק ניצלו. והכיסא של מוטי, הכיסא ניתק, והוא בעצם הוא אף החוצה מהמסוק דרך השמשה הקדמית של המסוק, ובעצם הצליח להציל את האחרים, אבל הוא נהרג. הייתי בבית עם איתי, הענקתי אותו, והייתה דפיקה בדלת, פתחתי את הדלת, מיד זיהיתי שזה מפקד הבסיס, והיה איתו רופא. הרופא ניסה לקחת ממני את איתי, מחזקתי אותו על הידיים ולא הסכמתי לתת אותו כמובן, והוא רצה שלא יקרה שום דבר לאיתי. והם הודיעו לי שמוטי נהרג.
עוד באותו הערב מחליטה רותי לעשות כל שביכולתה כדי שחייו של בנה יהיו שגרתיים ככל האפשר. שיהפוך לילד רגיל, שמח. זאת לא הייתה החלטה של מה בכך בבית של אם צעירה ותינוק, שבו מותו של האב מרחף באוויר בכל רעש אדיר של פרופלורים, חותך בחיי המשפחה כמו להבי מסוק. ככל שבגר, ניסה איתה יותר ויותר ללכת במסלול שבו הלך אביו.
הוא ראה בזה אפשרות להכיר את מוטי. בשום פנים ואופן לא ראה שום אלטרנטיבה אחרת לשירות שלו, אלא ללכת לקורס טייס. כשזה עלה לדיון, אז הספיק מבט אחד שלו עם חיוך, וזה היה ברור שאין לו מה לדבר, אמא. והוא הרגיש שאם הוא ילך לקורס טייס, והוא יעבור את אותם חוויות, יצבור את אותן חוויות שמוטי חווה, אז באיזשהו מקום הוא יכיר אותו יותר טוב, ואני לא הרגשתי שאני מסוגלת להגיד לו לא על דבר כזה.
בלילה לפני שיצא על מבחני הגיבוש של קורס הטייס, הוציא איתי שקית מתוך הארון ופרס את תכולתה על השולחן. קומטת חיל האוויר והדרגות וכנפי הטיסה של אבא.
הוא פשוט מצא את הדרך לקחת את מוטי איתו באותו יום. היה להם מסע, והמסע הזה התחיל מאוד מוקדם בבוקר, ובעצם הסתיים כשנכנס עומס חום. ובשלב הזה איתי אמר למקית שלו שהוא לא מרגיש טוב, וביקש לשבת בצד. והיא שאלה אותו אם הוא רוצה לראות חובש או רופא, והוא סרב. משום שהיה ידוע שמי שמבקש לראות רופא או חובש, מפחית מהסיכויים שלו לסיים את הגיבוש, ומבחינת איתי זאת לא הייתה אופציה. אמרה לו לשתות, והוא שתה ושתה 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 ושתה, ובעצם גרם לעצמו הרעלת מים. החובש הגיע לו זיהה שמדובר במכת חום, ורצו לפנות אותו, ורכב הפינוי בעצם, במקום להיות רכב פינוי שעומד מוכן לפינוי, היה מחובר לעוקב המים. ואז לא הייתה אלונקה. אז השכיבו אותו על הרצפת, של הרכב פינוי שבעצם עמדה בשמש הלוהטת. וכשהוא הגיע למרפאה, הרופא כבר הבחן שמדובר במכת חום, והתחיל לעשות פעולות שכבר היה מאוחר מדי. וכשהם הגיעו לסורוקה, לא חיכה אף אחד, לא חיכו רופאים, ובאותם רגעים איתה הפסיק לנשום. ולחשוב שאיתי הלך לגיבוש ביום ראשון, ילד בריא, חזק, ספורטאי, שמח, אופטימי. ואחרי 4 ימים הוא פשוט איננו, בגלל כלום. וזה גם באיזשהו מקום תחושה מאוד מאוד קשה של כישלון. בעצם מוטי השאיר לי את איתי, והתפקיד שלי היה לשמור עליו. ולא הצלחתי.
איתי שרון, זכרו לברכה, מזיכרון יעקב. נפטר ב-23 באוגוסט 2006 ממכת חום בעת גיבוש לקורס טייס, 6 ימים לפני יום הולדתו 18. נטמן בחלקה הצבאית בבית העלמין בזיכרון יעקב. בין חפציו נמצא השיר ניהול העיזבון, שכתב בעקבות מות אביו, טייס חיל האוויר רב סרן מוטי שרון זכרו לברכה, שנהרג בהתרסקות מסוקו בגבול מצרים בדצמבר 1988. את השיר בחרה לבצע להקת בית הבובות.
יש פה משהו מאוד יפה בבין דוריות שאבא ובן, בעקבות הדרך הזאת שאיתי ניסה ללכת בה, הוא גם נפל, והוא הצליח לנסח את זה להיות במין רואה עתיד כזה.
אני לא מפסיק להתגעגע, חושב עליך, מנסה ללכת בדרך שלך. מאז שעזבת הזמן עובר לאט, ימים זולגים כמו מבעד, לישון החול, ואני חייב להמשיך בחיפוש. אני מפחד לא לעמוד בציפיות של כולם, של עצמי, ואני חייב להמשיך בחיפוש. אני חייב להמשיך בחיפוש. אני לא מפסיק להתגעגע, חושב עליך, מנסה ללכת בדרך שלך שהצבת בפניי כשעזבת. מאז שעזבת הזמן עובר לאט, ימים זולגים כמו מבעל לישון החול, ואני חייב להמשיך בחיפוש. כן, אני חייב להמשיך בחיפוש. אני לא מפסיק להתגעגע, חושב עליך, מנסה ללכת בדרך שלך שהצבת בפניי כשעזבת. אני לא מפסיק להתגעגע, חושב עליך, מנסה ללכת בדרך שלך שהצבת בפניי.